רבי דוד הכהן הנזיר מנסח בעקבות רבו הרב קוק שספר הזוהר הוא ספר ציפיית הישועה, הספר של שכל עניינו, כל מטרתו, ציפיית הישועה של עם ישראל. ואין כמעט פרשה בזוהר שאינה עוסקת בציפייה לגאולה, ציפייה לארץ ישראל, ציפייה לישועת ישראל. וגם הדברים מצוטטים פעם אחר פעם, בגין עתידים ישראל, בזכות זה שיהיו עתידים ישראל, למאיתם מאילנה דחיי, לטעום מאילנה החיים, דיו היי ספר הזוהר, שזה ספר הזוהר הזה, בזכות שעם ישראל יתאמו מעץ החיים, שנקרא ספר הזוהר, בזכות זה יפקון מן גלות הברחמי, יצאו מהגלות ברחמים. כך כותב הזוהר בפרשת נסו. אז אם כן, הזוהר מעיד על עצמו, ש... כאשר יתאמו ישראל מהטעם הזה, מעץ החיים, זה מה שיביא את הגאולה, יעזור לעם ישראל לצאת מן הגאולה. וזה דבר שדורש מאיתנו הבנה או העמקה. מה יש בלימוד סתרי התורה, שהוא שורש ומבוא ומעיין כל כך יסודי, עץ חיים, לתהליכי ישועה וגאולה. למה דווקא הזוהר, דווקא החוכמה הפנימית, היא השורש לעולם הגאולה. ננסה לעסוק במספר רבדים של ההסברה הזאת, ככל שיספיק הזמן, אם לא, אז עזרת השם. ברובד הראשון, שאולי הוא הכי פנימי, צריכים להבין מהי גאולה. לנגד עינינו תמיד ציור הקלאסי של גאולה, זה פתרון להרבה בעיות שאנחנו סובלים מהם בעת הגלות. גאולה זה עם ישראל בארצו, מדינה, מלכות, הגויים לא מציקים לנו, איש תחת גברו ותחת עינתו. באופן טבעי אנחנו נוטים לצייר את הגאולה בצבעים שיש בהם הרבה קשר לעולם המעשי, לחיים בפועל, להתנהלות, להצלחת החיים, יש שלום, תהיה רווחה כלכלית, גאולה. וצריך תמיד לזכור שלא זאת עיקר הגאולה. לא זו המהות של המושג גאולה. יכול להיות שיש את כל אלה, ועוד נדבר על זה. הנושא המרכזי של הגאולה זה גאולת התורה. זה גאולת האמונה, גאולת הרוח. מה שבעיקר נמצא בגלות זה הדבקות בהשם. מה שנמצא בגלות זה אהבת התורה. מה שנמצא בגלות זה הנבואה. וכל עוד, כותב הרב קוק במאמרי ראייה, כל עוד התחייה, תחיית עם ישראל בארצו, לא תחיה ותחדש לנו את עולם האמונה, את התפילה, את יראת השם, עדיין היא לא ראויה לשם התואר תחייה וגאולה, כך הוא כותב. זה עדיין לא זה. לא הגענו לנקודה עדיין. הוא לא בא לזלזל בשום דבר שנעשה, אבל זאת לא הליבה, זה לא הנושא. קץ הישועה, הוא כותב באורות, סעיף, אורות התחייה, סעיף נוזיין, קץ הישועה, מה העיקר עניינה של ישועה? התביעה של דרישת אור השם, דרישת הגאולה הרוחנית העליונה. נהירה אל השם ואל טובו. זאת גאולה. ההתלהבות מדבקות בהשם. הכיסופים, התקוות, הקשר, זאת הגאולה. ואם זאת הגאולה, דעת אלוקים, אז אם כן, כעת הזמן, אם אנחנו רוצים לקדם את הגאולה, להרבות את התורה הפנימית, להרבות התחדשות בדבקות, לברר עוד ועוד את המרכזיות של האמונה, להעמיק אותה, להפוך אותה יותר ויותר להיות מרכז חיינו. עולם הנסתר, העולם שמזכיר לנו מה העיקר. העיקר, עיקר העיקרים, בשביל זה העולם נוצר, בשביל זה נוצרנו אנחנו. דבקות בהשם. כל עולם הנבואה שמחכה לנו הוא כולו פרי של התבוננות פנימית, התבוננות נסתרת. גאולה, הוא כותב בסעיף עין באורות התחייה, השבת רוח הקודש, זאת גאולה. כל עוד רוח הקודש לא שווה אלינו, אנחנו עדיין חולים במחלות של גלות. כי התוכן המיוחד של עם ישראל, תוכן הגאולה שמייחד אותנו, לא מתברר על ידי מעשים חיצוניים. זה לא עיקר מה שמייחד את עם ישראל, אלא הרמת סגולתם הפנימית של החיים, רוח הקודש. רוחה דמשיחה, הולך ואור באורה של התורה הפנימית. הרוח המשיח זה התקדמות הפנימיות שבלב, ההתקדמות של הרוח הפנימית. ולכן ככל שאנחנו מתאמצים להילחם, שלא לשכוח את התורה העליונה, את תורת הסוד, ככה מתעוררת התחייה הלאומית. אלו עקבות גאולה לישראל ולעולם. אז אם כן, ברובד הראשון, לימוד החוכמה הפנימית, זה לעסוק בנושא של הגאולה, בעיקר של הגאולה, במהות שלה. מהות הגאולה, הגברת הפנימיות, הגברת הקשר הרוחני בינינו לבין האידיאלים האלוקיים. גאולה, לגאול את השכינה, לגאול את המושגים, מושגי אמונה שהתאבטו במהלך הדורות, לנקות אותם, לטהר אותם, כוונות שלא היו מספיק זקות, לשכלל אותם, לגאול אותם ממצב קצת נמוך ואפרורי, לגאול את אהבת השם, לגאול את יראת השם, להחיות את כל המושגים האלו בלב, בנפש, בחברה, כל זה דורש עבודה פנימית, מודעות פנימית, לימוד פנימית. ולכן בראש ובראשונה, לימוד החוכמה הפנימית, מפתח מרכזי, ראשי, כי הוא הגאולה. אבל יש עוד קשרים נוספים בין סתרי תורה לבין הבאת גאולה וקידום הגאולה. תודה רבה. תודה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. באורות התחייה סמך ד', סתרי תורה מביאים את הגאולה. הכל נשען על אותו ציטוט מהזוהר שהפתחנו בו, אבל עוד ענף, עוד הסברה למה סתרי תורה קשורים מביאים את הגאולה. תורת האמת דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. ואי אפשר שצביונה יצא לפועל כשהיא סחופה ודחופה על אדמת נחר. אם אנחנו נפגשים עם התורה ורואים בתורה בעיקר התנהלות דתית מעשית של קיום מצוות, אז אנחנו לא משתגעים כשאנחנו בחוץ לארץ. בסדר, זה בחוץ לארץ אנחנו, יש אולי כמה מצוות שאי אפשר לקיים. אבל בסדר, אנחנו סך הכל שומרים על אורח חיים דתי, מקיימים, אפשר ללמוד תורה, אפשר להניח תפילין, אפשר לקיים צדקה, שבת, אפשר למלא את היומיום בהמון מצוות. אפשר למלא את החיים בהמון המון מעשים של קודש. מה חסר? אם לא לומדים סתרי תורה, לא לומדים על שהעיקר חסר. מהו העיקר? העיקר זה שהנשמה של העם, נשמת העם, רוצה להתבטא. מה היא נשמת העם שרוצה להתבטא? רוח הקודש. רוח הקודש, רוח הנבואה, זה הנשמה של העם שמדברת. משל, למה הדבר דומה? לאדם שעובד נאמן חרוץ. יש אדם שהוא עובד באיזה מפעל. המפעל הזה הוא עושה את מלאכתו, כל מה שמבקשים ממנו הוא עושה בדיוק. הכל הכל, כל מה ש... והם אומרים לו, כל הכבוד, עשית את זה ואת זה, מצוין. והוא עובד שנים. 30 שנה הוא עובד במפעל הזה. אבל אף פעם, אף פעם, מנהל המפעל לא קרא לו. שאל אותו, תגיד לי, מה יש לך לומר? מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? מה נראה לך? אף פעם הוא לא הביע את עצמו. לא נוצרה לו האפשרות, לא נוצרו התנאים בכלל, שהוא יביע את מה הוא רוצה, את העולם שלו. את המחשבות, את הרגשות, את השאיפות, את האישיות שלו. עם ישראל יש לו אמירה של עם שרוצה לומר משהו. זאת הנבואה. זה רוח הקודש, זה התנך. כשעם ישראל אומר את האמירה שלו, זה יוצא תנך. למדנו בזרעונים, שבוע ביום ראשון, הרב קוק גם מתבטא ביטוי כזה. התחלנו לומר משהו, כך הוא כותב. התחלנו להגיד איזה דבר גדול, אנחנו עם, ולא גמרנו עדיין, אנחנו באמצע הנאום. קטעו אותנו באמצע היציאה לגלות. אנחנו אולי עושים את כל מה שצריך לעשות, או הרבה דברים עושים, אבל את האמירה אנחנו לא אומרים. כי כל עוד האומה נמצאת דחופה וסחופה על אדמת נחר, כל עוד אין לנו בכלל מעמד של עם שמדבר. אנחנו לא עם שמדבר, אנחנו לא נמצאים כעם, לא מופיעים כעם. ובוודאי לא אומרים אמירה לאומית. משהו מאוד מאוד חסר כאן. אז כל עוד לא מודעים לזה, שעם ישראל בא, יש לו מה לומר כעם. אמירה עקרונית, כללית, אמירת חייו, אז לא חסר. אם אור התורה העליונה חתום, אין תביעה של שיבת ציון שמתעוררת. זה שיש צרות ורדיפות של הגויים, של האומות, זה מקרי פה, שם, נזוז לפה, טוב, אז זה לא התעוררות באמת של שיבת ציון. מה באמת מעורר את האומה? לשוב, לתבוע, אנחנו רוצים להיות עם, נמצא בארצו, ריבון, ממלכתי, עצמאי, בן חורין. מה באמת הדחף שדוחף את כל זה? בגלל שיש פה איזה רוח פורץ פרצות שרוצה להתבטא, רוח של עם. ובזה עוסקת תורת הסוד. מה האמירה של העם? מה רוח הקודש של העם? והיא דורשת תורת הסוד, דורשת החוכמה הפנימית, תנאים, היא דורשת מעמד, נוכחות. מציאות לאומית שמאפשרת לעם לומר את דברו. תורת הסוד דורשת לקחת את הפועל הזה ולשים אותו במקום אחר הראוי לו, במרכז המערכה. יש לו המון מה לומר לכולם, המון דברים מהפכניים חשובים מאוד. צריך קודם כל לשנות את מעמדו, את הסטטוס שלו, להציב אותו בארץ, בעצמאות, במדינה. הנה עכשיו הוא יאמר את האמירה שלו בקול גדול. במובן הזה לימוד סתרי תורה דוחפים מלמטה, מאחורי הקלעים. דוחפים התלהבות לשוב לציון. תביעה פנימית לשיבת ציון. זה משהו נסתר, זה מאחורי הקלעים. מבחוץ רואים חברה שרוצה עצמאות, מדינה שרוצה חירות. בעצם זה עם ישראל שרוצה לומר את האמירה שלו. רוצה לומר את דברו. מאיפה זה בא? מהרוח הפנימית, רוח הקודש. זו אורה עליונה נובעת מנשמת כנסת ישראל, מסתרי תורתה. מהאופי המיוחד שלה. מהשקפת העולם שלה, מהמוסר הרומם שלה, שמתרחב, שיותר גבוה מכל התרבויות, ורוצה לומר. רוצה לומר אמירה בינלאומית, שזה צריך לתת מעמד. לימוד סתרי תורה דוחף ומעורר לא רק את העיסוק ב... עולם הרוחני הפנימי, כי זאת נשמת הגאולה, כמו שדיברנו ברובד הראשון, אלא גם את המעמד הלאומי. רבי עקיבא, שנכנס לפרדס, רבי עקיבא, ראש לחכמים, רבי עקיבא, שהוא נכנס לרזי הרזים, הוא מבין והוא רואה כמה כל פעולה למען עצמאות ישראל ורומות קרנם של ישראל היא רוח משיח. דה מלכה משיחה, אמר רבי עקיבא על בר כוכבא, נושא כליו היה. כי האמירה של העם צריכה נעים, צריכה ממלכה, צריכה חירות. עם שהוא, שהוא כותב כאן, דחוף וסחוף על אדמת נחר, אז הוא לא אומר כלום. אי אפשר שיצא צביונו אל הפועל. ויש לכאורה עוד רובד נוסף בקשר בין לימוד סתרי תורה והעמקה בסתרי תורה לבין גאולה וישועה. סתרי תורה עוסקים הרבה מאוד בטעמי מצוות. אחד הנושאים המרכזיים מאוד בתורת הסוד, לימוד טעמי המצוות. לרדת לעומקם, לסודותיהם של המעשים, מה טמון בהם. חכמי הסוד חצבו בזה המון המון עומקים, וביררו המון המון בירורים. יצרו מסכת שלמה שמקבילה לגמרי לכל העולם ההלכתי. על כל פרט בהלכה, איזה עומק רוחני עומד מאחוריו, איזה טעם יש לו, עד פרטי הפרטים. רבי אברהם אזולאי, בעל חסד לאברהם, אחד מגדולי מקובלי ארץ ישראל, כתב שזה נקרא לפלפל בחוכמה. אנחנו יודעים שכשאדם ביום הדין שואלים אותו שאלות, נסעת ונתת באמונה, עסקת בפריה ורבייה, קבעת עיתים לתורה, שואלים אותו גם ציפית לישועה, ושואלים אותו גם פלפלת בחוכמה. שתי שאלות צמודות זו לזו. ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה. והוא טוען שפלפול בחוכמה, הכוונה לחפש טעמי מצוות. לפלפל בחוכמה זה למצוא את הטעם הפנימי של כל מצווה ומצווה. חיפוש הטעם, חיפוש הטעם הפנימי קשור מאוד בכלל לחיפוש, לכמיהה אל משהו עליון יותר, לרצון להגיע למשהו יותר נשגב. להגיע אל הכוונות, אל המשמעות. פלפול בחוכמה הוא בנוי על אריגה. אריגת נפש שרוצה לטפס ולגלות מה המגמה של המצווה הזאת. לאיפה המצווה הזאת חותרת, לאיפה היא רוצה להגיע. העיסוק בטעמי מצוות זה בעצם העיסוק במטרות ארוכות הטווח של המצוות. יש את המטרה קצרת הטווח. לעסוק בטעמי המצוות זה בעצם לעסוק מה המטרה ארוכת הטווח שאליה המצוות מרוצות להגיע. זה בעצם לעסוק בעתיד. כך הוא כותב באורות ישראל, פרק זין סעיפה, שהאריגה אל טעמי המצוות, אל הכוונות, זה בעצם אריגה אל העתיד. זה אי הסתפקות במה שאנחנו מצליחים להוציא מהמצוות מצד מצב ההווה לבדו. אנחנו לא מסתפקים, אנחנו מבינים שהמצוות חותרות להיכן שהוא, רוצות להביא אותנו לאיזושהי מטרה. זאת אומרת שהעיסוק בטעמי מצוות הוא בעצם אותו דבר, הוא קשור לרצון להתקדם אל איזשהו עתיד, איזושהי גאולה. העתיד זה התוצר, התוצאה, התכלית. מה שעתיד לצאת לפועל מכל מערכת הענקית הזאת של המצוות. ציפיית ישועה ופלפול בחוכמה קשורות זו לזו. פלפול בחוכמה הוא חיפוש התכלית, המגמה. הוא אי הסתפקות במה שנראה לטווח הקצר. זאת בדיוק ציפיית הישועה. אל תשמע, הוא אומר, לאדם שמסתפק בהווה לבדו. הוא לא חדר לעומק העניין של ציפיית ישועה בפלפול בחוכמה. כשאנחנו נמצאים במצב שהוא מצליח רק לחיות את ההווה, אנחנו מנותקים קצת מהעתיד המזהיר הרחוק. ותורת הסוד, חיפוש טעמי המצוות, זה בעצם חתירה אל העתיד. דחיפה אל העתיד. אריגה אל העתיד. עיסוק בסתרי תורה, עיסוק ברצון להביא גאולה, להגיע אל, 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 אל הישועה, אל מה המגמה של הכל. אפילו במצוות שנראה שפשוטות, מצוות שבין אדם לחברו, מעלות המידות, גם בהם, יש גם איזה משהו יותר עליון, יותר עמוק, עתידני, עתידני, שאליו הכל חותר. ואולי נראה שיש אפילו עוד רובד, עוד רובד רביעי, עוד קשר בין לימוד סתרי תורה לבין גאולה, ציפיית ישועה. בתחילת ספרו אורות הוא כותב שהתרחקות מהרזים, התנקרות לסוד השם, גורמת לכך שיסוד ציפיית הישועה הופך להיות נושא צדדי, שלא משמעותי במהות היהדות. זה ביטוי על דרך השלילה. התרחקות מסודות מרזים מרחיקה אותנו גם מהחשיבות של ציפיית הישועה. למה? במבט גלוי, מבט של נגלה, יש הבחנה מאוד ברורה בין הצד הרוחני לצד החומרי. הם לא קשורים אחד לשני. גם אם הם קשורים, זה קשר מאוד קשה להבנה. מבט ראשון זה מאבק. אם אתה מפתח את העולם החומרי, זה בא על חשבון ההתקדמות הרוחנית. ומי שרוצה התקדמות רוח, מי שרוצה יראת שמיים, מי שרוצה קדושה, טוב יעשה אם ימעט בהתעסקות ארצית. טוב יעשה אם יפחית קצת את נפח הפעילות המעשית שלו, כי צריך להשקיע את האנרגיות, את הלב, את הנפש ברוח. אתה מתעסק, ביטוח החומר זה שואב התעסקות, זה מסית את הדעת, זה מכניס אותך לדברים ארציים נמוכים. עם שרוצה להתקדם מבחינה רוחנית, עם שרוצה להפוך את הקודש למרכזו, טוב יעשה אם יתעסק כמה שפחות בעניינים ארציים. עד כדי כך, הוא כותב, שאם מסתכלים כך, אז אולי הגלות מוצאת חן מצד עצמותה. אולי אפילו טוב להיות קצת בגלות, למה לא? כי סך הכל בגלות, המון נושאים, המון תחומים, אנחנו כעם לא מתעסקים בהם, היהודים לא מטפלים בהם. הגויים הם מפעילים את הצבא ואת הכלכלה ואת הפוליטיקה, הם מפעילים את הבנקים, הם מפעילים את כל המערכות. ואנחנו היהודים יכולים להתמקד בדברים היותר משמעותיים בחיים, שהם יעשו את כל זה. אנחנו נתמקד בעיקר בתפילה, בתורה, בחסדים. אם אנחנו נחזור לארצנו ונקבל עצמאות ונקבל מדינה, נצטרך להשקיע המון משאבים נפשיים של עם, משאבים אנושיים, תרדה, התעסקות. אנחנו צריכים להתעסק בבינוי, בכלכלה, בהמון נושאים שהם לא רוחניים. חבל. מה אתה כל כך רוצה להגיע לארץ? מה אתה כל כך רוצה להקים מדינה? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? שהגויים יעשו את זה. נשאר בגלות. ונתעסק בעיקר. הגלות מוצאת חן מצד עצמותה. ולא חסר שום דבר בחסרון הארץ הממלכה ובניין האומה. לא חסר לי שום דבר, להפך. לימוד סוד השם מלמד אותנו שיש רובד נסתר. רובד נסתר שבו מתוך עולם הנסתר כל המבט על העולם החומרי נראה אחרת לגמרי. קדושת ארץ ישראל, מי שמסתכל בנגלה רואה פה חתיכת אדמה, בתים, מפעלים, כמו כל מקום אחר בעולם. עולם הסוד, עולם הנסתר, מרגיל אותנו לראות, להבין, לעכל, שמאחורי כל דבר נגלה, יש לפעמים גילויי קודש אדירים שתמונים בו. כותב המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל, פרק י"ג, אתה לומד מסכת בבא מציע, נראה לך שהנושא פה הוא רק דיני ממונות, ליישב פה סכסוכים. מאחורי כל דין ממוני מסתתרים סודות, מסתתרים עניינים מאוד עמוקים, מאוד עליונים, נשמתיים, רוחניים מאוד, שאתה לא יודע אותם. זה סוד. אל תסתכל על ההלכה הזאת רק מצד הנגלה שלה. יש מאחורי הסודות עליונים, וכשאתה לומד סוגיה במסכת בבא מציע, זה לא רק שאתה עוסק בליישב בין ראובן לשמעון, נשמתך נפגשת עם הנשמה של הדין. הנשמה שלך נפגשת עם הסגולה הפנימית, עם הקודש שמאחורי ההלכה הזאת. אוי ואבוי, מצטט שם המהר"ל את הזוהר, למי שלומד תורה וחושב שמה שיש בתורה זה רק הנראה לשטח, הנראה במבט הראשוני והשטחי. אז באמת זה מגוחך. למה אני צריך לעסוק כל היום בכל מיני דברים שמוזרים? בכלב שהלך לגדיש וגנב חררה, זה פתאום, מדברת ל"ג בעומר, השרופה, והדליק את הגדיש, וזה מה שיש לגדולי ישראל להתעסק? בכלבים וחררות וגדישים ושריפות? בנגלה זה מה שאתה מתעסק. אבל מאחורי כל משנה יסודות, משנה אותיות נשמה, יש נשמה בפנים. ואתה לומד בנגלה, אבל הנשמה שלך נפגשת עם הנשמה. זה סוד. וכשאתה מתרגל להסתכל ככה על פי תורת הסוד, אתה מבין שהרבה עניינים שנראים נגלה רק חומר, יש מאחוריהם נשמה. זה נקרא סגולה. סגולה זאת אומרת שיש פה תוכן נעלם פנימי עמוק שמאחורי הקלעים. זה דורש מבט אחר, לימוד פנימיות. נראה לך שמה שיש פה זה אדמה. יש פה בפנים זרמי קודש. שפע קדושה שגדל בתוך הארץ ומתגלה גם בפירותיה, כותב הבח. ועל זה אנחנו מברכים. כי אחרת זה מאוד מוזר, כותב הבית חדש. ושאלו את זה כבר לפניו ראשונים. ונאכל מפריה ונשבע מטובה, מה אנחנו אוהבים, אוכלים פירות, בשביל זה אנחנו מתפללים, רוצים לאכול פירות. תתביישו, חומרנים שכמוכם. לא אומר הבך. נאכל מפריה. אתה לא מבין, בתוך הפירות של ארץ ישראל יש זרמים של קדושה. זה מבט נסתר, זה מבט רוחני. בעניין הארץ עכשיו, תסתכל עליו אחרת לגמרי, בעניין הארץ זה הופעות של קודש. לא כל כך פשוט. לראות בכל נטיעה בארץ, בכל יישוב בארץ, פיתוח של קדושה. מי שמתנכר לסוד השם, הוא לא רואה, לא מבין, לא מכיר את הסגולות האלה. להפך, ככל שלומדים יותר סתרי תורה, יש ציפיית ישועה. זה דוחף את הסימפתיה ואת האהבה לבניין הארץ, כי זה הצמחת קדושה. חיי קודש זורמים פה. פירות. פירותיה הם פירות קדושים, וארצה ארצה קדושה, וכל מה שמתפתח פה זה הופעות של קדושת ארץ ישראל. חיבת הארץ מתגברת. אצל אותם קדושי רעיון ועמוקי מחשבה ישראלית. ניסינו לגעת בארבע נקודות, מסתבר שיש עוד, של הקשר ההדוק שבין לימוד פנימיות לבין צמיחת גאולה וצמיחת ישועה וציפיית ישועה. שמחה גדולה יש לנו, שיפתחו לנו פתחים לאט לאט להיכנס בשערים, בשערי הפנימיות, שערי גאולה, שערי ישועה, שערי תקווה. ככל שאנחנו לומדים את סוד השם לרעיו, אנחנו מסתכלים על הטבע, על הגוף, על החומר אחר לגמרי. ישראל ותחייתו י' ג', סוד השם לרעיו מלמד כבוד לטבע ועילוי הטבע, סיגוב ורוממות. הסוד משנה את המבט שלנו על המציאות. נותן חיבה וסימפתיה לבניין החומרי בארץ. דוחף לגאולה, דוחף לישועה. רואה יותר ויותר את הישועה. כמו כל לימוד אחר, אנחנו מתקדמים לאט לאט, צעד אחר צעד. מי שלא למד משנה כמו שצריך, מה לא לפלפל בפלפולים של אחרונים? מי שלא למד שולחן ערוך, אז זה לא כל כך הגיוני שהוא כבר יעסוק ב... מקרים שלא כתובים בשולחן ערוך, מה יהיה וכל מיני חקירות שיש סדר. יש לנו סדר. יש לנו סדר מובנה. לאט לאט להתקדם אל הפנימיות, להתרגל לחשיבה הפנימית, להתרגל לצורת חשיבה, לעולם הזה של איך מסתכלים בפנימיות. סדר שאפשר בו לצעוד ולרוץ, ולשמוח ולעלות עוד מעלה מעלה. וכל מה שיש לנו, יש לנו כתבי המהר"ל וכתבי הרב קוק והרמח"ל וחסידות וכתבי הגר"א ותלמידיו, יש לנו כל כך הרבה, צריך לדעת שהכל, כל זה ינק, כל זה מקבל ממקור אחד. כל זה בא מאותו זוהר עליון, מאותו זוהר פנימי שהוא המעיין, שהוא השורש שממנו צמחו כל הנחלים האלו. וכל מה שאנחנו לומדים זה הכל בא משם. זאת שמחה שאין כמותה על הגילוי הזה, על האור הזה. שמחה עצומה. מה היינו עושים? אם לא היה לנו כתבי המהר"ל, אם לא היה לנו תורת החסידות, אם לא היה לנו את הרמח"ל, אם לא היה לנו כתבי הרב קוק, היינו כל כך אומללים. איזו שמחה, שמחת ישועה, שמחת הודיה לריבונו של עולם ששלח לנו זוהר עליון, אדמה כזאת נפלאה שממנה צומחים כל כך הרבה פירות ופרי פירות עד היום הזה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אומר דוד המלך. ככל שהקדוש ברוך הוא יגלה את עינינו בלג בעומר, אנחנו מבקשים על זה שיגלה את עינינו, נבין קצת יותר מה טבעה של תורה, מה טמון בה, ישמח ליבנו ותגן נפשנו, כי יראו עינינו. כמו כמו שכותב הרמב״ם, תדע לך, הוא כותב, אין הבדל בין קדושת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לבין קדושת הפסוק, תמנע הייתה פילגש לאליפז. אין הבדל בקדושה. ומי שמסתכל מצד הנגלה לא מבין מה הקשר, זה שמע ישראל וזה, מה אכפת לי מהפילגש של אליפז, מה זה מעניין אותי. אומר הרמב״ם, על זה אמר דוד, על זה התפלל דוד, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. הקדוש ברוך הוא יגלה עלינו לראות במה תמון בתורה, לראות מה תמון בחיים שלנו, בחיי העם, בחיי הארץ. וככל שנראה, ככל שנתבונן, ישמח ליבנו ותגן נפשנו בישועתך באמת. בהצלחה לכולם, שבת שלום, סליחה על ההפרעה.